היי דן.
היי סיוון.
רוצה לעשות איתי פודקאסט?
אני אשמח.
תראה, אני חשבתי שניקח שני אנשים שלא מכירים אחד את השני. אוקיי? ואז אנחנו נכניס אותם לאולפן ונכריח אותם לשאול אחד את השני שאלות.
זה נשמע מגניב.
בוא נעשה את זה?
כן.
יס!
טוב, שנתחיל?
נתחיל.
שלום.
מה החדש?
אתה הזר שלי?
כן, אמרו לי להתקשר, לשים אוזניות, אבל לא אמרו לי למי להתקשר.
להתקשר?
אז לא קשור לטלפון.
זה יותר רגיוני נראה לי. לא, היא שמה לנו שאלות בטלפון.
אז אני צריך כדי לפתוח אותו. אז מה וזה?
מה יהיה רצח העם בעד או נגד?
הכי בעד שבעולם. אבל שיהיה העם הנכון.
וואה. מי זה העם הנכון? העם הנבחר?
נבחר לעניין רצח העם.
אם היית יכול לרצוח עם אחד מי זה היה... זה לא שאלה שכתובה לי, אבל אני סקרן פשוט.
כן, כן, שמתי לב.
סיוון, אתה נתחיל? נתחיל כבר? התחלנו לכאורה? נראה לי שנתחיל להכיר אחד השני ברמת השם, כדי שיהיה לנו איזשהו משהו להתייחס אליו, אני משער.
יאללה, ירדן.
נעים מאוד, זיו.
נעים מאוד.
טוב, אני אשאל רק מה שמרשים לי לשאול, ולא אשאל את כל השאר השאלות שמעניינות אותי.
נחכם זה לאחר כך.
אני אשתדל. טוב, השאלה הראשונה שאני מחויב לשאול אותך מטעמי הפורמט זה על איזה חוש היית מוותר.
וואו, כל כך חוש הריח.
חוש הריח?
הוא עושה יותר דברים רעים מדברים טובים.
זו תשובה חכמה, אבל... אני לא יודע לגבי זה. זאת אומרת, אתה באמת רואה את עצמך מהלך בעולם בלי לדעת מתי מישהו עשה את צריכה וצריך להתרחק, או מתי לחם נאפה, היית מוותר על ריח של לחם?
תשמע, אם אפשר לאכול אותו, זה לא מאוד מפריע לי.
אני חושב שאתה אומר את זה רק כי אתה לא יודע איך אתה יכול לחם בלי להריח אותו.
זה יכול להיות. היה לי חבר תטרן, האמנתי לו רק ביום שבו פתחנו מאחוריו במבה והוא לא ידע את זה.
שזה מטורף. אגב, אפרופו, היית רוצה לא לדעת שמשהו טעים נמצא ממש קרוב אליך בלי שמספרים לך?
תשמע, אמרת לי לוותר על חוש.
אוקיי, זאת אומרת שזה רק על תקן הרע במיעוטו, לא כי אתה מוכן לוותר על ריחות.
זה ברור, תמיד צריך לשאול מה האלטרנטיבה. אבל יש גם שאלה נורא חשובה בשבילך.
אופה.
באיזה צבע מברשת השיניים שלך?
באמת, זו השאלה שקיבלתי?
מצטער.
יש לך הרבה יותר מעניינת. מברשת השיניים שלי היא בצבע... רוצה תשובה מורכבת שתספק במידה החיי האישיים?
זה מעניין.
נראה לי שזה מה שאנחנו אמורים לעשות. אז מברשת השיניים בדירה שלי... היא בצבע ירוק, אבל לעומת זאת, בבית של אמא שלי בעמק ישראל, מברשת השיניים שלי כתומה. בשני הבתים יש גם מברשת בצבע האחר, ואני צריך כל פעם שאני עובר לבית אחר, לא להתעכב בטעות לתסח שיניים עם הפה של מישהו אחר.
נשמע נורא והיום.
אני גם חושב, אבל זה לא קרה לי, נראה לי שבאמת חטאתי בזה, אם כי, והנה מגיע משהו באמת נורא, ואם תרצה לקום על פעם ולא לדבר איתי יותר, אני אבין, אף פעם לא לגמרי הבנתי. למה זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות? זאת אומרת, חייתי בקומונה כמה שנים, ויש המון מברשות שיניים בקומונות, ואתה, לפעמים יש כמה בצבעים מאוד דומים. עכשיו, אנשים שבאמת נורא נורא אכפת להם מהיגיינת השיניים שלהם ברמה אובססיבית, כנראה בודקים, אבל אני יכול להעיד שכמה פעמים בחיי, בטוח, צטטתי שיניים בפה של מישהו אחר בלי שהוא ידע לכך. חמור מזאת,
נורא פעיון.
עמדתי להתוודות על כך לפני כמה שנים כשהייתי חבר גרעין, אבל אז, אדם מאוד יקר לליבי, שהיה חבר בגרעין אחר, עשה את זה שם, ופשוט דפקו לו בקוץ. וכדי שכאילו יש דברים שלא עושים גם בקבוצה של 12 איש, וזה אחד מהם, ואסור לעשות את זה. אז אם מישהו מבני הגרעין שלי מאזין, אז אני לא מתחרט על שום דבר.
אתה לא יכול להבין את זה?
תיאורטית כן, אבל אתה גם יכול להבין תיאורטית המון דברים, כמו למה לאכול אוכל משמין זה רע, או למה חשוב לצחצח פעמיים ביום אפרופו הנושא שלנו, או... למה צריך לדעת דברים חשובים בהיסטוריה? עובדה שאתה לא, אתה לא יודע את כל הדברים האלה, עושה את כל הדברים האלה. לדעת שמשהו חשוב תיאורטית זה טוב על הנייר.
נכון, אבל זה מסוג הדברים שהייתי שם בקטגוריה של...
בסיסי ביותר.
זה מסוג הדברים שהייתי שם בקטגוריה של... אני אחלה בלעשות את זה לאחרים, שאף אחד לא יעז לעשות את זה לי.
אוקיי, זה מצוין. אבל אני, שוב, זה לא מרצון. זאת אומרת, אני לא בכוח אקח מברשת שיניים של מישהו אחר.
זה יכול להיות פיגוע מעניין.
זה יכול להיות פיגוע מעניין. אני מסכים. אני לא בטוח שאני קיבלתי שאלה חדשה, בטוח כן קיבלתי.
אתה אוהב יותר לישון או לאכול?
וואו.
אוקיי.
לא, זה חייב להיות לאכול. זה חייב להיות לאכול.
אתה יודע מתי השאלה הזאת באמת תיגע בחיים שלך?
בתוך טיול?
לא, לא. ביום שבו, ואני מדבר עכשיו על חלום אישי.
כן, לך על זה.
ביום שבו יהיה לי חדר די קטן, שהוא שייך רק לי, ותהיה שם מיטה גדולה. ואני אשן על המיטה כל היום וכל הלילה. שאריות של אוכל. מהצד השני של המיטה. זה השני הדברים היחידים שאני ארצה לעשות ברגע שיהיה לי את הדבר הזה.
זאת אומרת, אין דבר מחוץ לחדר הקטן, זה רק החדר הקטן.
שום דבר מחוץ, אני לא רואה שום סיבה למשהו מחוץ. ואז יגיע הרגע שבו העטיפות של הדברים יגיעו לגובה של המיטה, ואני אצטרך לבחור או להמשיך לאכול או להמשיך לישון.
אני חושב שהפתרון האולטימטיבי לזה הוא פשוט לאכול דברים בלי עטיפות. זאת אומרת, דברים שמגיעים כמה שיותר, נגיד, יש את כל הדברים האלה שאתה יכול לקנות לא בעטיפות של נגיד שקית פלסטיק, נגיד במבה בשוק, במקום לצרוך במבה, שזה כמובן סותר את כל הרעיון של להיות בחדר אחד ולא לצאת ממנו אף פעם, מצד שני איך האוכל הזה מגיע אליו בכל מקרה, אז כאילו אנחנו נעבוד עם הסתירה על כל פנים.
אוקיי.
לא, אני חושב שבפירוש הדבר הכי טוב שאפשר לעשות זה לאכול. הגוף שלי חולק עליי בטענה הזאת, אבל למי אכפת? קיבלתי שאלה.
יאו.
אליך, במיוחד אליך. וואו, אתה בהצלחה עם זה. היית מעדיף לעוף או להיות בלתי נראה?
לעוף. להיות בלתי נראה זה עוד הזדמנות שבה אתה לא מקבל מספיק תשומי.
לא, זה די תמימות, נו, זה לא נכון. להיות בלתי נראה? טוב, זה כמובן, הדיון פה על המוסר יחכה בצד שנייה, אבל כמות הדברים שאתה יכול לראות כשאתה בלתי נראה, ולא נדבר דווקא על הפן המיני חלילה, אני גם מציין שה... אדם היושב מולי שהכרתי רק לפני מספר דקות, הינו חובש כיפה.
שיט.
ועל כן, פיתויים מהסוג האסור, זה לא שהם לא מעסיקים אותו, אני משאר כמו שהוא מעדיף מטעמי עיקרון וחינוך להימנע מהם.
אוקיי.
נכון? אני מנחש נכון?
תמשיך לבנייה שלך.
לא, לא, זאת הבנייה שלי בצד. יותר מעניין שנייה. הנה שאלה יותר מעניין שנגזר עם השאלה שלי.
הבנתי אותך.
עיקרון, דברים של יצר הרע יושבים פה, שזה לא בכלל ב...
תשמע, הייתי מעדיף לו לעשות אותם. אני מעדיף להישאר אדם טוב.
אז ביחס לזה, לעוף זה די ברירת מחדל שלך, אני חושב.
לא, האמת היא שבכלל לא חשבתי לכיוון הזה, זה מעניין, זה מעניין. אבל, תשמע, כל מה שאתה יכול לעשות במסגרת הדברים של הבלתי נראה, כמה שאתה יכול ליהנות מהם, הם יאלצו להישאר סוד. עכשיו, היופי בלעוף זה שכולם רואים. ביפר יותר טוב.
מצד שני, בארצנו אנו חיים, ועל כן מאוד סביר שמהר מאוד או יירטו אותך עם כיפת ברזל, או שחלילה יגרמו לך נזק בצורה אחרת לא מבוקרת, כמו להמציא איזשהו חוק עזר עירוני שבו אסור לך לעוף בשטחי העיר, ורשות שדות התעופה בדרך תקרקף לך את הצורה, אז אני לא בטוח כמה לעוף זה פתרון, בעוד שלא עוד בלתי נראה, מאפשר לך לעשות המון דברים מופלאים בלי שאף אחד רואה.
אם נלך לכיוון הזה, אז לגבי מצב הביטחוני, בלתי נראה יכול להיות מאוד מאוד פרקטי במצב שבו המדינה שלנו כאילו לאמת יורדת מחליקה על הראש.
אני קראתי את ספרי דני דין של אונסריג, ואני מאשר את המסר הזה.
הבנתי אותך.
תשמע, בסופו של דבר הם גייסו אותו למלחמה, ככה זה התפתח.
זה לא בסופו של דבר. בסופו של דבר הגיע הסוף. אבל, אני ממש ארצמח לדעת מה הציון הכי נמוך שקיבלת ביסודי.
האמת היא שזה פשוט, אני חושב. זה היה בוחן בהנדסה בכיתה ה' או ו'.
אוקיי.
ואני די בטוח שזה היה 20.
מה, איזה חלש.
האמת היא שיכול להיות שגם היה לי 16 בגיאוגרפיה. אבל אני אסביר. א', אלה היו פחנים. ב', אני ביסודי לא ידעתי להקשיב בשיעורים שהם לא הומנים. זאת אומרת, הנה מתחילות כל הקלישאות של האשכנזי השמאלני הפריבילגי.
ברור.
כמובן שהוא לא יכול להקשיב, כי זה היה מתחת לרמתו. לא, חלילה. דווקא בבית שלי הם מעדיפים שאני אקשיב למד מקצוע רווחי, חלילה. אבל לא, אני ממש לא ידעתי להתרכז. הנדסה ספציפית זה המקצוע שבו הכי לא ידעתי להתרכז. יש לי חורים משוגעים בהשכלה של ארכיטקטורה בגלל הדברים האלה.
פדיחה.
הזוויות, מה זה אומר שהן מקבילות? למה... באמת? זו כמות הצלעות שיש לו כאלה. זה כבר פחות חמור גל הפסיכומטרי, אבל בפסיכומטרי בגלל זה אפרופו, שנים אחר כך...
היית צריך לעבוד קשה.
והתייאשתי נורא מהר. למדתי המון תכונות בסיסיות שלא ידעתי, אבל כשזה הגיע לחישובים הבנתי שאין לי מספיק השכלה של כיתות ה' וו' כדי להתמודד עם זה, אז פשוט לקחתי הימור פרוע, והחלטתי שאני מתרכז בטירוף באלגברה ובאנגלית ובעברית, ונמנע כליל מלגעת בהנדסה, ופשוט לסמן את כל התשובות באקראי. קיבלתי 643 במילול, לא במילול, במתמטיקה, ו-676 ברגיל. אני חושב שמתחשב בהיבורים המופרעים שלי.
נשמע אדיר.
היה בסדר. ובנימה אופטימית זו, אני חייב לשאול אותך, כי אני רוצה, לא כי מכתיבים לי את זה.
וואו.
אני אדם עצמאי וחופשי. מהי שאלה אחת או נושא אחד שאתה חושב עליו סלש עליה שוב ושוב?
זאת שאלה כבדה.
האמנם?
כן, אני מפחד להחזיר אותנו לתחילת השיחה, אבל אוכל. תחשוב על זה.
אוכל זה נושא שמעסיק אותך?
תחשוב על זה. כל יום מגיע הרגע הזה שבו אני מסתכל על עצמי, ואני אומר לעצמי, הדבר שאני צריך לעשות עכשיו הכי הרבה, זה לאכול.
אתה מסתכל על עצמך ואומר לך, אני יכול לעשות את זה? הגוף שלי רוצה את זה?
אני יכול, אני ממש ממש רוצה, אני אעשה את זה, אני אהנה מזה, ואני, לא יודע, אחזור למשרד מאושר.
זו השאלה שמעסיקה אותך יומם וליל?
אחת מהן.
אוקיי.
תשמע, כשבן אדם אוכל, הוא נהנה, והוא שבע. ואז הוא נהנה מזה שהוא שבע. אחר כך הוא גם, או במהלך זה, הוא גם נהנה מזה שזה נורא טעים. ובסוף, בסוף, בסוף, הוא חוזר להיות רעב, ואז זה חוזר כאילו להיות כל הדברים האלה, זה די אדיר.
זאת אומרת, זה המעגל הכי שמח בעולם מבחינתך.
ברור.
אז הנושא שחוזר אליך שוב ושוב, זה באמת עניין של אוכל? ואם אני יכול לדרוש אותך לסוגיה קצת יותר מהותית מי אני צריך לאכול, או עזוב, בוא שניה נעזוב צרכים בסיסיים כמו אוכל ושינה וכולי. משהו יותר תיאורטי שמעסיק אותך, או שבאמת יושב עליך בצורה קצת פחות כלילה?
בוא נחשוב על משהו כבד ככה, בשביל כזה למצות את השאלה הזאת כמו שצריך.
להרגיש כמו גלי צהל ולא מהFM קדימה.
תשמע, בסופו של דבר אני חושב ש שינויים גדולים נעשו על ידי אנשים בודדים. הייתי מאוד רוצה לעשות שינוי גדול. לעשות את העולם קצת יותר טוב.
וואה.
אבל רוב הסיכויים, כי רוב האנשים לא עושים שינויים גדולים, אז רוב הסיכויים שזה לא יקרה.
יכולתי להאמין לחלוטין שאתה עומד להיות איש גדול עד שהגיע אבל, ואז הוא תרגיש שחזר למדון רוב האנשים שאינם
לא,
כאלה.
לא, לא. לא, לא, לא. זה כן משהו שהייתי מאוד מאוד רוצה לעשות. אבל...
כמו מה?
אני גם... מה, להשאיר אחריי. אתה יודע, זה יכול להיות בכמה מישורים. זה יכול להיות ברמה הפוליטית, זה יכול להיות ליצור משהו טוב יותר. כן, זאת אומרת, אם אתה עומד בשפיץ של הטכנולוגיה, אתה באמת מביא לעולם משהו שלא היה לו עד עכשיו, מביא לאנושות יכולת שלא היה להם עד עכשיו.
אבל דווקא טכנולוגיה זה מסוג הדברים שהכי הרבה מייצרים לך איזשהו סייג. זאת אומרת, שינוי טכנולוגי הוא השינוי שממש הכי בקלות אפשר לחלוק עליו. כך כל התפתחות מדהימה מהעשור האחרון, בין אם זה באופן כללי האינטרנט או ספציפית הפייסבוק. זה מסוג הדברים שעל כל אדם אחד שאומר, זה שינה את העולם למשהו מדהים, באים שישה ואומרים, כן, זה הרס אותו עד הכל.
נכון, בעצם אנסה אחרת את מה שאתה אומר, כשאתה מביא לעולם, כשאתה מביא לאנושות, יכולות חזקות יותר, יכולות גדולות יותר, היא יכולה להשתמש בהן לטובה או לרעה.
ובתור אנשים שקראו קומיקס, אנחנו יכולים לאשר בוודאות שזה הכל. גם התנך אגב, קח את שמשון הגיבור, קח את אלישע הנביא. אתה יודע שאלישע הנביא, זה סיפור מצוין.
יאללה.
שמספר אנשים הלכו אחריו באחד הימים וצעקו לו עלה קרח, עלה קרח. אנחנו משערים שזה אומר שהוא היה כנראה קרח. הוא כנראה היה מאוד רגיש לסוגיה, אז הוא פשוט טבח בהם אמא שלהם על זה שהם קראו לו קרח. האיש ניצל את אלוהים ואת מה שהוא העניק לו כדי להחריב אנשים בטירוף.
תשמע, התנך לא מציג את זה ככה, אבל אני לא יכול להכחיש או לאשר את הפרשייה הזאת. אם נחזור לעניין הטכנולוגיה, אני באמת מאמין שבסופו של דבר, כאילו, כשאתה מסתכל באינסוף, האנושות היא יותר טובה מרעה, והיא גם תיקח את היכולות שלה יותר לטובה או לרעה.
וואו.
אבל אתה לגמרי צודק שזה לא תצפית שאני מצפה לחזות בה, לא יודע, תקופה קצרה של כמה שנים.
אוקיי, וואו.
יש לי גם שאלה בשבילך.
באמת?
כן, והיא די כבדה, היא די כבדה.
לא הייתי מצפה לזה לעולם.
מתי בכית בפעם האחרונה בפני מישהו אחר, ומתי לבד?
אוקיי, זה יצריך מחשבה. אני זוכר מתי בכיתי פעם האחרונה בפני אדם אחר. זה היה לפני בערך חודש וחצי. היה לי איזשהו יום מאוד סוער רגשית עם בת הזוג שלי, לא בינינו, היה לנו מאוד טוב, אבל היו כל מיני שאלות מהותיות לגבי מה אנשים בני 25 עושים עם החיים שלהם, ולקראת הסוף היא אמרה שהיא נראה לה שהיא צריכה זמן לחשוב, היא הייתה חברה, אפרופו שיחתנו מקודם, היא עדיין הייתה חברה בקומונה, של גרעין שיתופי ועמדה לנסוע עליו חזרה, למרות שהיה לה לא ממש טוב באותו זמן, פשוט בעודה בוכה מולי ומתפרקת לגמרי, אני התחלתי לבכות גם מתוך התעתעות, והיא פשוט הייתה בהלם ברקטה של, אבל אני בוכה עכשיו, אי אפשר שנינו נבכה ואף אחד לא יתפקד, זה לא עובד ככה. ופשוט המחשבה הזאת, שהיא עומדת לצאת אחרי שהיינו יומיים ביחד, בתוך מקום מאוד עצוב, זאת אומרת לסיים את היומיים האלה ככה, כשהיא הולכת בצורה של חוסר השלמה ואיזשהו עצב לאנשים האלה וממני, פשוט גרמה לי באמת להתפרץ בבכי נורא גדול של אני לא מסכים, אני לא מסכים שתלכי עכשיו ככה. זאת אומרת, זה לא, אני לא יכול להישאר עכשיו בידיעה שאני רואה אותך פעם בעבר כמה ימים שאני אחזור מהמרכז וככה סיימנו. והיא פשוט הייתה נראה לי נורא נורא מזועזעת עד מאושרת מזה שאני מגיף ככה, כי זה היה טוב, אחרי זה היה לנו ממש טוב. ולבד, וואו, מאוד הגיוני שזה היה, זה נחשב אם הייתי בסרט, אבל היה חשוך ובכיתי לעצמי. אני לא בטוח פשוט שבכיתי בזמן האחרון ממשהו שהוא לא סרט באופן די מצחיק. אני לא בכיתי לבד המון זמן. מאוד משונה.
אני מניח שזה אומר שהחיים שלך שמחים באופן כללי.
או שאני נחר רגשית, אחד מהשניים.
לא. למה או?
למה אי אפשר גם וגם? למה אי אפשר להיות גם נחר רגשית וגם מרוצה מהחיים שלך? זהו, זו הייתה הכניסה שלי לגבי ענייני בכי ויגון.
בהחלט של הכבדה.
אני לא יודע שצריך להתחלק את זה לכבד ולא כבד, כמו להיפתח יותר ויותר, זה גם בסדר. נורא קל לי האמת, כי אתה נורא נחמד.
תודה, תודה, גם אתה.
לוהקת מאוד יפה. איזה דבר שקרה לך? חשבת שהיה מביך בזמנו, אבל במבט לאחור היה ממש בסדר.
וואה.
זה מצוין.
כן, אבל אני צריך לחשוב על זה.
רוצה שאני אעשה משהו שלמראיין אסור לעשות?
יאללה.
ובזמן שאתה חושב אני אספר לך משהו כזה שקרה לי?
לאיך על זה?
הוא מאוד קצר, אבל הוא מאוד ענייני. לפני 7 שנים, חיכיתי לטרמפ, שהיה אמור להגיע לאסוף אותי לזה הצגה, ואתה מכיר את זה שאתה מחכה שיאספו אותך המון 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 זמן, וזה לא קורה, ואתה פשוט מניח ש... הרכב הבא שיעצור בצד הוא כנראה הרכב שאני אמור לעלות עליו. אז הגיע הרכב כזה, פתחו את הדלת של הנוסע, לא היה שם אף אחד, אז התלהבתי מאוד ונכנסתי, ואז יצא מישהו מהדלת האחורית, ואני לא בטוח למה הנהג פתח דלת הנוסע כדי להטעות ככה את הטרמפיסט, אבל מן הספקתי להיכנס פנימה, להבין שזה לא הרכב שאני אמור להיות עליו, להבין שהנהג היה עסוק בלהסתכל אחורה ולא שם לב שנכנסתי לו לאוטו, לצאת מהאוטו, לסגור את הדלת, ללכת להתחבא מאחורי התחנה בשיחים. אני חושב שבאותה תקופה זה היה הדבר הכי נורא שקרה בעולם, כי נכנסתי לרכב זר וקפיתי את נוכחותי על נהג, אבל בדיעבד לא היה לו מושג שהייתי שם לדעתי. וזה הכל בסדר.
אתה ממש טוב עם ככה.
זה היה הכי טוב שהיה לי, אבל זו בעצם השאלה שלך.
הבנתי אותך. וואו, אני תעלה בהחלט יותר טוב ממני, כי באמת אין לי רעיון. כאילו, יש לי כמה דברים שנורא נורא פידחו אותי, אבל אני לא חושב על משהו שאני חושב עליו עכשיו הוא דווקא בסדר.
אוקיי, מה הכי פחות נורא בהשלכות הסופיות שלו? בעצם זה לא מעניין, מה הכי נורא בהשלכות הסופיות שלו, אם כבר
יאללה, הסקורה? יאללה, פדיחה שדיברתי עליה לא מזמן. פעם אחת קיבלתי פשוט אס-אמס של מישהי שזורקת אותי בצורה מאוד מאוד רגשית ומאוד מאוד כעוסה. בעיה היא ש... לא הייתה לי חברה באותו זמן, והאישה הזאת לא הייתה שמורה לי באנשי קשר.
מעולה.
אז מה שעשיתי אחרי שנורא נורא צחקתי, זה לצלם ולהעלות את הפייסבוק.
לא נכון.
כן, זה באמת כל כך ברור שזה טעות?
כן.
כן, אז אחרי 5 דקות קיבלתי אס-אמס ממנה שאומר מה השם שלה, פדיחה שלא היה לי אותה באנשי קשר, ומבקש שאני אוריד את זה מהפייסבוק.
זה מישהי שהכרת באופן קרוב ונפרדה עם מישהו שאתה מכיר?
אני יודע ממי נפרדה, אני לא מכיר אותה באופן קרוב, אבל היא בטח לא אוהבת אותי יותר אחרי הסיפור הזה. היא בטח כאילו שונאת אותי אחרי הסיפור הזה.
זאת איזה קרה?
זה היה לפני 3 שנים.
כן, טוב, אני חושב שבהתחשב בסרטנו הקודמת, דרך אחת להפוך את העולם למקום יותר טוב, זה להפסיק לפרסם אנשים שזורקים מישהו שכנראה זה נורא יכאב לו.
הייתי בטוח ב100% שזה פשוט טעות במספר, וזה מישהו שאין סיכוי שמכיר אותי.
זה לא אומר שהפרדה הזאת לא התרחשה איפשהו עכשיו קרוב אלינו כנראה.
בסדר גמור.
יש שם לב נשובר, ואתה מלהג על זה בפייסבוק.
כדי להתחמק מהביקורת הנוקבת שלך, אני אשאל אותך, מי האדם שהכי השפיע עליך?
האדם שהכי השפיע עליי? טוב. בגיל 15 הייתי אומר לך שכנראה זה היה אבא שלי. שהיה מודל עצום לחיקוי, בשעתו הקטעים אבות זה שככל שהם, אתה גדל, גם הם גדלים, ואף אחד לא רוצה להידמות לאבא שלו, גם אם הוא האיש הכי נפלא בעולם כשאתה בן 25 או בן 30. בדרך כלל, כי זה אומר על חוש ההומור שלך הרבה דברים שאנשים לא רוצים לשמוע. זה מה שזוכר שבגיל 15 חייתי שאבא שלי הוא אחד האנשים הכי מצחקים בעולם, ואבא שאני אספר בהתלהבות לאנשים בדיחות שאבא שלי היה מספר לי, הם נותנים לי מבט נוקב של בן כמה אתה, ולמה אתה צוחק מזה. אבל תשמע, האיש מצחיק. הוא שאל אותי פעם איך קוראים לכלב עם שלוש רגליים. טרומפל דוג. אותי זה מצחיק. זה לחלוטין עובד מבחינתי. אבל יש רבים וטובים שחולקים על ההומור של אבא שלי. אם כי אנשים בגילו עדיין מאוד צוחקים, אז אולי אנחנו עתידים להיות בעלי חוש הומור מזעזע כשנגדל. היום אני לא יודע מי האדם שהכי השפיע עליי. איש התרבות המזויף שבתוכנו הארץ, להגיד איזה שהוא שם מפוצץ כמו אפרים קישון, אבל זה קשקוש. ממש קשקוש. לא, כנראה שזה נשאר אבא שלי עד להודעה אחרת.
סבבה. זה גם כאילו... בן אדם שבאמת קרוב אליך, אתה גם באמת מכיר אותו טוב. נשמע הרבה יותר טוב להריץ אותו ממישהו שהוא מאוד מאוד רחוק ממך ומאוד מאוד, אתה לא מכיר אותו באמת.
אמרת את זה אבל עכשיו הבנתי משהו הרבה יותר דרמטי ורדיקלי מזה.
וואה.
עד גיל 15, האדם שהכי משפיע עליי זה אבא שלי. עכשיו חשבתי על זה לעומק, והאדם שמשפיע עליי מגיל 15 ועד עכשיו זה אמא שלי. אני חושב שבניגוד לאבות, שככל שהם גדלים הם נשים סטריאוטיפ של אבות, אז הדבר הנפלא בי מאוד זה שהן גדלות והופכות לסטריאוטיפ שלי מאוד, והסטריאוטיפ שלי מאוד מבוגרות יותר מוצלח. כי אומנם יש את הדאגה והחרדה שזה בילט אין בעיקר באימהות, האמת שבכל אימהות בכל עדה לדעתי, זה לא משנה אפילו מאיזה עדה.
אני די בטוח שכן.
אבל אמא שלי ככל שהיא נהיית יותר מבוגרת, היא נהיית אדם נורא מצחיק בקטע של כל דבר שהיא אומרת נורא נורא מצחיק. קודם כל היא נהייתה גזענית באופן פנומנלי.
מה, עד אז היא לא הייתה?
היא הייתה באופן מאוד מעודן, אבל כאילו השנים פשוט הופכות אנשים למפלצת של גזע, ואומרים דברים איומים. זה לא המודל לחיקוי העיקרי שיש באמא שלי, אבל זה הופך אותה לאדם נורא נורא מצחיק. היא מסבירה כל דבר בעדה שממנו הוא מגיע. זאת אומרת, אם עשית ככה, ברור, הוא מרוקאי. עשית ככה, טוב, הוא רומני, זה נורא... היא חושבת שזה מפתח להבנה אנושית, ומה שמזעזע זה שהיא המון פעמים צודקת. אני לא חושב שהרבה פעמים היא טעתה בנושא, וזה אומר שאני גם עתיד להפוך להיות גזען כמו אמא שלי, וזה מאוד מאוד בעייתי.
כבר עכשיו הזכרת את העדה שלך, לפחות פעמיים מאז תחילת השיחה.
כן, פעם אחרי בצבא ממש השימו אותי בחומרה שאני מזכיר הרבה את זה שאני חצי פולני. אבל לא יודע, זה נראה לי מסביר הרבה דברים בהתנהגויות של אנשים מהעדה שלי לפחות. שזה נראה אפילו יותר גזעני, אתה אומר לך, יופי, אני רק אלך לפולנים, אבל בעצם שאתה אומר, העדה שלי, אתה יוצר שוב את אשליית העם הנבחר וגורם נזק.
תשמע, אשליה זה כבר מילה ביקורתית, אבל איך אתה באמת, המקום שממנו סבתא שלך עלתה משפיע עליך כל כך הרבה?
אני חושב שזה בעיקר כי אם נחפור עמוק בסטריאוטיפים, נגלה שבעצם גם עדות אחרות כנראה תואמות את האופי שלי, פשוט באופן טבעי אני מחפש את התכונות הרלוונטיות לעדה ממנה באתי, אולי רלוונטיות. אני מניח שאם עכשיו המוצא שלי יהפוך באורח פלא ל... כל דבר מבולגרי והונגרי ועד לקורדי תימני או מרוקאי, אני אמצא המון תכונות שנורא מתאימות ואגיד, טוב, ברור, זה כי אני קורדי או מרוקאי, זה לא כי אני חלילה פשוט אנושי ויש לי את המנעד של הרבה מאוד עדות בו זמנית. זה השאלה שבה אני אמור לשאול אותך שאלה, אתה רוצה? אתה מוכן לזה?
אני רק אשחיל עוד משפט.
תשחיל 17, סליחה.
יאללה.
הרדיו למען השם.
נורא והיום. יצא לי, היא פשוט ברש במקרה, יצא לי להיות עד למקרה מאוד נדיר שבו קורה מה שאתה מתאר.
שמה?
שבו אדם שנולד כמרוקאי, גדל כמרוקאי ושנה ירושלמים כחלק מתפקידו, גילה בגיל 40 פלוס, אני חושב 45-6, שבעצם הוא היה ירושלמי כל הזמן הזה.
לא נכון.
כן נכון, והוא בעצם הבין שמה שהוא שנה עד עכשיו זה בעצם הוא.
זה מה שהוא.
זה מה שהוא. ואת הילד שלו אני צריך לפגוש כגבאי בבית כנסת שלי.
אתה גבאי?
לא, הילד שלו הוא הגבאי בכנסת שלי.
אני כבר חשבתי שאתה אפילו יותר מפתיע ממה שאתה נראה גם ככה.
לא, לא, לא עד כדי כך. אמא שלי גבאית, באותו בכנסת. אם כבר אנחנו בקטע של להפתיע.
וואלה.
אבל זה בהחלט יצר משבר זהות אצלו, שגרר את כל המשפחה שלו. ממנגינות מרוקאיות למנגינות ירושלמיות.
אוי, זה מצוין.
זה ממש אדיר.
רגע, אני חושב שעלית על מהו הסיוט הגדול ביותר של אמא שלי. אמא שלי יום אחד תגום ותגלה שיש לה שורשים כאלה ואחרים, והימים יהיו קשים מאוד.
אני חושב שאסור לך להגיד על גלי היתר מה עם העדות שאסור לי להיות.
אני ציינתי כבר עכשיו שאני לא, לא נותן לפרט, אבל כמובן שברור. אגב, האמת שלא כזה ברור מאימא שלי, כי אימא שלי היא מפה ומשם. זהו, אנחנו נשמור על עדתה של אימא שלי באופן חסוי ומבוקר. זה מעניין. אגב, אתה יודע מי המודל לחיקוי שלך?
המודל לחיקוי שלי? זאת שאלה ממש ממש גדולה. קודם כל, אני מאוד מקווה שהמודל לחיקוי שלי כל בוקר יהיה מישהו אחר.
וואלה.
באופן כללי, אם אני אסתכל למעלה על מאוד מאוד רחוק, ואני כל פעם מנוע לכיוון אחר, בסוף אני אגיע למקום המעניין באמת.
אני דיברתי נורא בהתלהבות על ההורים שלי. התבקשתי לשאול במה אתה היית רוצה להידמות להורים שלך.
וואה. אני, בגלל שאני עדיין בן 20, מותר לי עדיין להיות מתבגר.
אתה בן 20?
כן.
וואו.
חשבת שאני זקן יותר?
לא, פשוט לא נדרשתי לשאלה בין כמה אתה עד עכשיו.
הבנתי אותך. אז בגלל שאני עדיין מתבגר, אני יכול להגיד שבשלב הזה, ברגע הזה, אמא שלי ממש 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 מעצבנת אותי. אז אני אשאיר אותה בצד ועבור לאבא.
אוי, הוא חושב שזה מתי שיפסיק, לא, זה...
אבוד? ככה זה לתמיד?
כן, אבל בשלב...
זה די נמאס.
מה שמשתנה זה מי מעצבן יותר, זה כן משתנה.
אוקיי.
רבים יגידו שתמיד אבא היותר שקט ורגוע, אבל אל תאמין להם, כי זה אפרופו הסטריאוטיפים והקלישאות. אבא ממש יכול להיות... זוהה מאוד, אבל אני רק אומר את זה, כי אתמול צפיתי בסרט בשם סופת חול, הסרט הישראלי שכנראה יזכה בפרס אופיר הלילה, ושם יש, שם יש אבא בדואי שעובר מהעמדה הפסיבית לעמדה האקטיבית מאוד מהר. כן.
במילה אחת, ממליץ?
לא יכול מילה אחת. אני ממליץ מאוד, אבל ביחס לסרטים האחרים שיצאו בסמוך ומועמדים לאופיר, ישנם יותר מוצלחים ממנו לדעתי.
בגלל שנפסלת, אני אחזור לאבא שלי.
אני אשמח.
אני חושב שהוא חושב בצורה מדהימה, זאת אומרת, הדרך שבה הוא מצליח לראות דברים, לנתח דברים, להבין דברים. זה משהו שמאוד הייתי רוצה לקבל ממנו. אני מנסה להתאמן על זה, לפעמים הולך, לפעמים לא. והדרך והכמות הניסיון שיש לו, כי יש לו באמת הרבה מאוד ניסיון בהרבה מאוד מקומות, דיבר עם מגייס כסף ממשקיעים, היה מדבר עם, אתה יודע, בן אדם שהדבר שאתה צריך ממנו, אפשר להגיד שזה שנה שלמה של העבודה שלך, שזה השיחה שלך איתו. והיו לו גם כמה הצלחות די מרשימות.
נשמע שכל הפן הכלכלי והעתיד הכלכלי קדימה נשמעים מאוד, מאוד מעסיקים אותך.
כן, האמת שכן. יאללה, בוא נראה את זה. שני אחים שלי... הלכו אחד לומד פסיכולוגיה, בסופו של דבר אומרים שזה עבודה בסדר, אבל ייקח הרבה זמן עד שזה יגיע לשם. אחד עכשיו לומד חינוך אנתרופוסופי. אני לא יודע מה זה אנתרופוסופי.
וואה, תורה שלמה.
כאילו, כן, לפחות לא ידעתי, ממש לא ידעתי לפני שהוא התחיל, עכשיו אני קצת יודע. בכל מקרה, הוא יהיה מורה למדעים בבית ספר איפשהו. מה שאומר שבשולחן שבת שמדברים על זה, אמא שלי מסתכלת עליי ואומרת, טוב, אתה תדאג לי.
אתה תקווה יחידה.
ואני אומר לה, כן, אמא, אני מאמן את הפיליפינית. להיות בן אדם עם כסף, נשמע לי די מגיל סך הכל, זה איכסה, איכסה, שירים. אז אני מקווה שכאילו, אתה יודע, נגיע למקום יותר טוב מזה.
אם אתה בכל זאת מצליח לפענח איזושהי התנהלות כלכלית אחראית, אני אשמח גם לשמוע עליה, כי אני סטודנט לקולנוע כרגע, אז עתיד כלכלי מבטיח לא נראה באופק. הסיבה היחידה שאימא שלי לא צועקת עליי גם שאני הייתי כבר היחידה, זה כי היא עסוקה מדי בהשלמות הכנסה בשביל עצמה, אז כולנו די מנסים להתעלם מהעתיד הקשה שדופק בדלת.
הבנתי אותך. יש לי הצעה למשחק בשבילך.
קיבלת הצעה למשחק?
כן, אני צריך לנחש מה אתה חושב, כאילו מה אני חושב שאתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי, אבל... זה בתמורה לזה שאתה תנחש עליי קודם.
וואו.
כן.
אני אמור לנחש מה אתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי. מפתה אותי בגלל הנושא השיחה הקודם שלנו להגיד מיד לקרוא עיתוני כלכלה, אבל אני לא חושב שזה באמת נכון. מה אתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי? אתה רוצה שאני אמר על משהו מופרע או על משהו רציונלי?
לך על מופרע. משהו מופרע. יודע מה, אחד ואחד?
אוקיי. אני מאמר ברמה המופרעת שאתה ממש אוהב לרכב על פילים בספארי בלילות כשאף אחד לא רואה.
מת על זה.
אני רואה את זה קורה לגמרי. אולי קרנפים, אני לא בטוח, אני צריך לפענח את זה עם עצמי. ורציונלית, נניח, זה מועד לפורנות, קורה? אוהב לקרוא?
אפשר להגיד שאני אוהב לקרוא. לצערי הרב, הרבה זמן לא יצא לי לעשות את זה. אבל כן, בסופו של דבר זה נכון.
זה בעצם דרך עקיפה להגיד, לא טעית, זה לא משהו שאני עושה בזמני הפנוי כרגע.
כרגע אין לי זמן פנוי. אז זה כאילו, זה לא פייר כל כך. אבל כשהיה לי זמן פנוי, אני חושב שגרתי בין השאר, זה נכנס לרשימה.
אבל מה הדבר שאתה באמת עושה לזמנך הפנוי היום?
כשהיה לי זמן פנוי,
כן.
אז אני תכנתתי. זה היה כיף שלי. עכשיו, בזמן בערך פנוי שלי, אני לומד תורה.
שזה לקרוא, אבל בצורה אחרת קצת.
זה לקרוא, להקריא, להתווכח על מה שקראתי. אפשר להגיד שלקרוא נכנס פנימה.
על מה התווכחת לאחרונה בישיבה?
זה לא כל כך, כאילו, תחת זה פועל פשוט. שני אנשים עומדים בפני הספר, כתוב אותו דבר. בשפה זרה, כאילו ארמית, לתרבות שחיו לפני 2000 שנה, והם אפילו לא חשבו לפסק. מה שאומר שאנחנו שנינו נקרא, ואנחנו שנינו נבין דברים שונים. בשלב הבא אנחנו אמורים להתווכח אחד עם השני מי צודק. בדרך כלל, אחת מההבנות היא כאילו מסתדר יותר מהשנייה, ואז הבנו כמו שצריך עכשיו, אפשר להמשיך למשפט הבא.
אוקיי.
זה המכניקה.
זה המכניקה. היי, תורך, אתה אמור אחרי שבא אני עושה בלעשות.
אוה. שנתעלם מהעובדה שאתה גרינר.
בדימוס.
בדימוס, אוקיי, זה עכשיו משאיר הרבה זמן פנוי. יאללה, אחד מופרע, אחד רגיל. מופרע, אני מדמיין אותך עושה טיולי אופניים מכל רחבי הארץ. מקצה לקצה כזה.
יש אנשים שבשבילם זה ניחוש רגיל ונורמטיבי.
נכון.
אבל לא, זה ממש מופרע מבחינת.
יודע מה, זה היה מופרע שהייתי רוצה להתפרע לעצמי. לכן,
זה נשאלת לב בעצם.
בטח. Okay. אבל פחות מופרע, נגיד שאתה משחק משחקי מחשב או משהו כזה.
לא!
יש, אתה פחות בנאלי.
לא, ממש לא, אני אף פעם לא... אני חושב שגם שזה מסיבות מאוד מטופשות שאני לא משחק במחשב, אני חושב שזה עצלות. כלומר, אף פעם לא טרחתי, נגיד, אף פעם לא טרחתי להבין ממש איך נכנסים, אני חושב שקניתי איזה משחק מחשב של סרט שנורא אהבתי בכיתה ח' והוא לא היה מאוד פשוט להבנה, והייתי אמור לעשות כל מיני קונטרולים ו-S'ים ו-W'ים בשביל להביץ למישהו, וזה היה נורא מעייף, ולא הבנתי למה זה טוב, ועדפתי לחזור לעשות דברים אחרים מהחיים שלי. לא, משחקי מחשב לא הולך. אלא אם זה משהו מפגר, כמו Chicken Invaders וכאלה. זאת אומרת, תן לי...
זה הולך, תומר.
תן לי פשוט להיות חייל מטופש שיורה בדברים, אבל לא כמו נגיד דום, שזה ממש ללכת בתוך חדר. תן לי להישאר באותו מקום שדברים יבואו אליי ואני אראה בהם.
וואו, זה בהחלט דרגה חדשה של אצלנו.
מלא מוטיבציה, אני חושש. זה גיימרים שונאים אותי. חברים שלי עם גיימרים הם ממש שונאים אותי, כי אני לא מבין את ההנאה הבסיסית שבזה. למרות, הנה סייג, ופה אני כן מתחבר לעניין של משחקי המחשב. הייתה תקופה שיצאו בישראל קווסטים ישראלים של חברה שנקרא גיליוטין, שיסטו רנן ורועי גלוזמן, והמשחקים שהם יצרו, משחקי פיפו שלמיניהם, היו מדהימים. נתקלת בזה פעם?
לא ממש.
אז זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות לעצמך. זה פשוט הפואנטה של זה היא כמו של סרט, יש דיאלוגים מאוד מאוד קומיים, והבדל היחידי שזה פוינט קליק, אתה בוחר מה לומר בדיאלוג ועל מה אני יכול כדי לקבל דברים. אז נגיד בזה מאוד מאוד אהבתי לשחק, אבל אני לא חושב ששיחקתי במשחק מחשב באופן שהוא עקבי בעשור האחרון. אז זה הדרך מאוד ארוכה להגיד, שנינו ניחשנו גרוע.
קורה.
זה מה שקרה.
אבל מה כן?
מה כן קרה? מה כן יכול לקרות?
לא, מה כן אתה
עושה בזמן פנוי? האמת שאני ממש בתקופה האחרונה מנסה להימנע מזמן פנוי בקטע של אני לא עושה בו שימוש מאוד טוב. אני תמיד אומר לעצמי שאני עושה דברים טובים בבית, ואני אסדר אותו, ואחים בו דברים טובים, ולמד לבשל, ולמד איך לעשות פעילות גופנית באופן רציף, וכל הדברים שאנשים אומרים לעצמם שהם יעשו. ואני פשוט רואה טלוויזיה, אבל אפילו לראות טלוויזיה אני לא רואה כמו שצריך. אדם נורמלי פשוט רואה כמה פרקים מכמה סדרות שהוא אוהב, ואז סרט, אם הוא רוצה לבלות את עיקר זמנו הפנוי בלראות טלוויזיה. אבל אני כל כך לא טוב בזה, שאפילו בזה אני איכשהו מפשל, ותמיד רואה פחות ממה שאני רוצה, כי תמיד מגיע איזשהו טלפון, או שאני אזכר ששתפתי איזשהו כלי. בקיצור, אני אפילו לא יודע לשבת בשקט שלי בבית, זה על הפנים.
זה נורא עצוב.
בניגוד לכל האנשים שיודעים לשבת בשקט ולעשות דברים נפלאים עם השקט שלהם, או לחילופים פשוט לעשות דברים טובים אקטיבית, אני איכשהו נופל שם בין ה... זה לא נכון להשתמש בזה ככה, אבל בין המצרים, וכל פעם איכשהו לא עושה שום דבר נכון. תאורטית הייתי רוצה לראות סדרות וסרטים ולקרוא ספרים, ולעשות דברים טובים בבית, ולעשות פעילות גופנית, והמון דברים שבפועל אני לא ממש עושה. זו הייתה הקינה שלי לזמן הפנוי שאני לא נותן לעצמי בגלל, והבנת עכשיו גם למה אני נמנע מזמן פנוי ככל שאני יכול.
אני ממש מצטער, לא ידעתי.
כן, כן. הארון יצא ב-12 טוב, נעצור את זה כאן. נתבקשתי לשאול אותך, זה רק משתפר מרגע לרגע, האם במקרה יש באמתחתך תחושת בטן סודית לגבי האופן הייחודי שבו תמות?
זאת שאלה נהדרת. קודם כל, תחושת בטן הסודית שיש לי עכשיו בעיקר זה שהיא כואבת.
אוי.
זה בקטנה.
מה אכלת?
זה לא רלוונטי.
וואה.
אבל הדרך שבה אני אמות, אני מניח שהיא לא תהיה שגרתית.
למה?
פשוט כי אם היא הייתה שגרתית, היינו פשוט עכשיו מורידים את האוזניות, קמים והולכים הביתה לישון, כאילו. אבל הנה, אנשים גוררים אותי די בקלות לכל מיני מקומות שלא הייתי מצפה להגיע אליהם, כמו לדוגמה, לצלם פוסטרים במשרד ריק של גלי צהל באמצע הלילה. אבל בכיוון שכך, אני די בטוח שאני אמצא את עצמי, לא יודע, קשור לאיזה מסילה עם איזה רכבת דוהרת בחור בסוף העולם.
אוי, מה פתאום?
מה, בטח. צד אחד שגוי ותראה, זה מגיע לשם משם.
אתה גם בעצם אבל גוזר על עצמך טיול מרתק סביב העולם כדי להגיע לשלב הזה בחייך.
זה יכול להיות טיול מרתק סביב העולם, וזה יכול כבר הרבה אחרי שהטיול נגמר ונתקעת שם לחמש שנים לדוגמה, בלי שום כסף כדי לממן לעצמך את הדרך לחזור.
להיות קשור למסילת רכבת, זה לא קורה.
זה לא קורה?
במקומות הכי נידחים בעולם השלישי יבוא איזשהו מאבטח ויוריד אותך משם.
ככה אתה חושב?
אני משוכנע לחיותין. לדעתי בכל מדינת עולם שלישי מקצים במיוחד תקנים לאנשים שיוריד לאנשים עם מסילות רכבת, או שלחילופין מסירים את מסילות הרכבת, תלוי עד כמה זה עולם שלישי. אבל אני בספק מאוד גדול אם אתה באמת...
אני ממש ממש שמח, הרגע הצלת את חיי.
נגלה ונחיה ונראה.
אז מה, לך יש איזו מחשבה על איך תמות?
וואו, האמת שזה מצחיק, אני חושב שנגיד לכל אדם יש את הדבר האחד הזה שלא צוחקים איתו עליו, או לא נכנסים איתו לשיחה מעמיקה עליו כי זה לא נושא שמגניב לדבר עליו.
אוקיי.
ואצל אנשים שקרובים אליי, אתה יודע, זה יכול להיות, בקרב מבוגרים זה יכול להיות השואה, או רצח רבין חלילה, דברים כאלה. אנשים צעירים דברים נורא מוזרים מעסיקים אותם, ואיכשהו אני בגיל 21 הבנתי שספציפית מוות זה נושא שאני מאוד מאוד קשה לי איתו.
וואלה.
כי אין לי בעד לדבר על מוות באופן תיאורטי, אבל כשזה מגיע להבנה שיכול להיות שיהיה יום ואני לא אהיה בו, בשום מקום, בשום שום גלגול, שום צורה, זה מפחיד אותי בצורה שבלתי תאמן. אולי לא חוויתי מספיק סבל בחיים בשביל להבין שיש דברים גרועים יותר, אבל באופן מעמיק, אני מתאב את הנושא הזה, ברמת הדרך ספציפית שבה אני יכול למות, ברמת משאלת הלב, אני מאוד מקווה שזה לא יהיה סרטן, ברמת תחושת הבטן שלי, אם נמשיך לאכול ככה, זה לא להיות קולסטרול. ואם אתה רוצה בכל זאת, כמו קודם, עם איזשהו משהו קצת יותר מופרע לגבי האופן שבו אני אמות, אני בטוח שאיפשהו מתישהו אני אצליח להוביל לכך שיסקילו אותי באבנים. אני צריך להבין על מה ומה עשיתי ומה אמרתי, או נדע קשור להתבטאויות שאימא שלי אמרה בילדותי וחלחלו אחר כך, אבל אני לא יודע. אבל סקילה באבנים היא אפשרות מאוד קונקרטית לאופן שבו אני אמות לדעתי.
זה יכול לקרות רק במדינות ספציפיות, אלא אם כן אתה מצפה למהפך רציני בפוליטיקה הישראלית.
אנחנו בתחנה צבאית ואני מנע מלהגיב לסוגיה הזאת.
אוקיי, אז אני אשאל אותך במקום זה, אם יכולת לשנות משהו אחד בדרך שבה גידלו אותך, מה היית עושה? או שאלות פה די פרטיות.
אני חושב שזה ראוי. גם נראה לי שאם מישהו חזיק איתנו עד עכשיו, אז כבר שווה לו את המאמץ בשביל להוציא מידע עסיסי ומרתק. לשנות משהו בדרך שבה גידלו אותי? שאלה קשה. טוב, להגיב באמת?
יאללה.
באמת בכנות? ההורים שלי התגרשו כשהייתי מאוד צעיר ונישאו מחדש בפרש כמה שנים, ואני חושב שלו הייתי מצליח למצוא מכנה משותף טוב יותר עם אשתו של אבא שלי, ולהפך אם הייתה מוצאת מכנה משותף יותר טוב איתי, היינו משפחה יותר נורמטיבית, אני חושב. כי אגב, אם נתייחס למופרעויות, הצד של אמא שלי הוא הרבה יותר תוסס בכל מה שקשור נישואיה השניים ויחסיה עם בן זוגה, אבל איכשהו עם כל הטירוף של אמא שלי, לא יודע, לטירוף של אמא שלי אני מאוד 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 רגיל ומאוד אוהב ומאוד מסמפת אותו, אז כל דבר קיבלתי נורא באהבה שם, אבל אני חושב שבאופן שבו התגלגלו היחסים שלי עם אבא שלי והמשפחה שהוא בנה בנישואיו השניים, איכשהו החיבור שם לא היה מספיק אינטימי ואוהב כמו שהוא היה צריך להיות, ו... אני חושב שהיחסים שלי גם עם האחיות הקטנות שלי, עם הצד שלו וגם עם אשתו, הם לא מצב רע חלילה, אבל הם יכולו להיות הרבה יותר משמעותיים, אני חושב. וזה מתסכל. בית שהוא לא בית מאוד 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 אוהב, הוא בית לא נכון לגדול בו. אני חושב אגב שאפרופו, זו שיחה על עדות, מאוד קשה לנתק את העדות של אבא שלי ושל אמא שלי ושל בני זוגם והנישואים השניים לאופן שבו גודלתי. זאת אומרת, אני מרגיש שהצד הפולני יותר היה פולני יותר, ושזה התבטא בהרבה יותר ניסיונות גינון מאשר באמת אהבה, כמו שאמא שלי מפרשת אותה, או ההורים של אמא שלי מפרשים אותה, לצורך העניין. זה משהו כזה שבשנה האחרונה נורא יושב עליי. אפרופו השאלה שקיבלתי לפני הרבה זמן של נושא אחד שאתה חושב עליו הרבה, אז עם כל הקלישאתיות שבדבר, אהבה מאוד מסיקה אותי לאחרונה. אהבה במשפחות בעיקר. והאופנים שבהם אנחנו מראים אותה. ובמבט אחורה לסיכום המונולוג הארוך הזה, אם הייתה יותר אהבה ביחסים שלי עם אבא שלי ואשתו והחיות הקטנות שלי, כשהייתי ילד, אני חושב שזה היה מוביל לדברים יותר טובים עכשיו, אבל זה לא שדברים רעים עכשיו חלילה, ממש לא. זה לשאלה שלך.
וואו, אני ממש מצטער לשמוע כל זה וזה.
למה להצטער?
נשמע כבד, נשמע דרמטי.
אבל אני חושב שאם כל אחד שנייה יחשוב עמוק על המשפחה שלו, אז הוא ימצא משהו כזה, אני לא חושב שזה חריג כל כך.
ברור, ואפשר להצטער על כל אחד מהדברים האלה.
או שאפשר לקבל את זה כמה שמייצב אותם כאנשים, אני לא חושב, אני חושב...
גם וגם.
תראה, עובדה ש... עצם התחושה שלא לא היה מספיק חום בקשר מסוים, היום מוביל אותי לרצות להיות אדם שיודע להביע חום כזה לאנשים שסביבי. אני לא יודע אם הייתי בהכרח נדרש לסוגיה הזאת, לולא הייתי מבין עם עצמי שלא קיבלתי מספיק מזה לאני יודעתי, או שלא יצרתי מספיק את זה עם אנשים מסוימים.
הבנתי.
אז אם אתה רוצה להפוך לאדם שאתה יותר מסמפת אותו, אני חושב שזו דרך אחת לעשות את זה, להבין מה ההיעדר שלך ולנסות לפצות עליו. זה גם יכול להוביל, כמו שראינו בהרבה מאוד סיפורים למקומות הרסנים, אבל אני חושב שלא לשם אנחנו הולכים. דרך אחת לברר. טוב, אתה רוצה עוד שאלה?
יאללה.
אם אני מביט שנייה בכרטיסייה שהביאו לי כאן, אז נתבקשתי לשאול אותך, אז נורא מצחיק, אם לא יכולת להתעורר מחר עם תכונה או יכולת חדשה, מה היא הייתה?
לוותר על יכולת כאילו?
לא, פשוט לקום עם משהו נוסף, עם אקסטרה.
לקבל עוד יכולת.
כן, עוד תכונה.
וואו, זאת שאלה מוזרה. אני מנסה לחשוב כאילו, שמע, אני מושלם. מה עוד אני יכול, איך הייתי יכול לבקש?
אתם לא רואים את זה שם בבית, אבל יצא לו אשן סרקסטי מהעיניים ועודו אומר את זה.
ברור. איכשהו הייתי יותר שמח, עדיין, יש איזו תכונה כזאתי. כשמישהו כאילו, לא יודע, בן אדם יושב מולי ועובר עליו משהו, אבל הוא לא כאילו עכשיו יפתח את זה איתי ויספר לי בדיוק מה עובר עליו וזה, אז היכולת איכשהו כן להבין אותו, זה הורג אותי.
אתה מדבר על אינטליגנציה רגשית.
כן, לפחות החלק הזה מתוכה. כאילו זה הורג אותי שמישהו, כאילו אני פשוט מרגיש כאילו בן אדם שעומד מולי ממש צריך את זה, ואני לא יכול לתת לו את זה בשום דרך.
כאילו פשוט לא רואה את זה.
לא יכול להבין אותו, מה, כאילו, תסביר, אני אבין. כאילו, אם אתה לא פותח את הפה, אני לא יכול לנחש לבד.
קודם כל, אני בטוח שאתה לא אדם היחידי שמבקש את זה. מעניין אותי אבל לשאול, נגיד, אתה זוכר מקרה שבו תוך כדי תנועה הבנת פתאום שמשהו כזה קורה מולך?
קורה די הרבה. יש אופס.
אפרופו וידויים כואבים, שלום.
אפרופו וידויים כואבים. כן, יש לי מישהי במשרד שבתקופה האחרונה היו כמה אירועים שבהם פשוט כאילו היא פשוט הייתה מרוסקת בגלל משהו. אני פשוט ניסיתי לעזור כל פעם מחדש, הרגשתי כאילו אני ממש הורס את המצב עוד יותר.
טוב, אתה לא יכול הבנתי, אוקיי, אתה רוצה אינטליגנציה רגשית. בסדר, אני מקבל, מקבל בהבנה ובאהבה את, את הצורך הזה. לא יהיה לגבי כולנו. אם אף אחד לא קיבל שאלה חדשה, אתה חושב שהם רומזים לנו שאנחנו צריכים לעוף מכאן לא. כל הרוחות?
הנה, קיבלתי עוד שאלה.
יש, הם רוצים עוד מאיתנו.
שלא יגמר בחיים.
נהדר.
אם היית מת הערב, בלי הזדמנות לתקשר עם אף אחד.
אוי ואבוי.
מה הדבר שהיית הכי מתחרט שלא אמרת לאדם מסוים, ולמה עדיין לא אמרת להם את זה?
אוי ואבוי.
ממש.
אם הייתי בית הערב, אתה מבין, זו דרך אחרת לסלק אותנו מהאולפן. תברחו באופן עצמאי.
גם נשמע כאילו דורכים עליך, כאילו בכוונה, נוגעים בנקודות הרגישות.
אתה מבין, אני מדבר, אני מעז להיפתח, אז מנצלים את זה, כמו באחרונה תכנות הריאליטי. בסדר.
שנשמור.
שוב, מה הדבר שהייתי רוצה להגיד למישהו?
היית מתחרט שלא אמרת למישהו.
וואו. מעניין, כי אני אדם... יותר מדי עובר בא לי, אז מה לא אמרתי למישהו? והייתי צריך להגיד לו? טוב, בלעד ברירה אני אענה שתי תשובות על זה. טוב, ברמת משהו שכנראה לא הייתי עושה בחיים, גם אם היה לי זה, הייתי מביע, אפרופו פול, אני הייתי מביע חרטה, אבל לא הייתי עושה את זה בכל מקרה עכשיו. זה להגיד למישהי שהיה לי פעם קשר נורא מורכב איתה, אני חושב ש ששנינו היינו לא בסדר. אני לא אומר את אני הייתי לא בסדר, כי אני מרגיש שבניגוד למקומות אחרים בחיים שלי שבהם אני ספציפית הייתי לא בסדר, אף פעם נראה לי הבאתי בפני את העובדה שאני יודע שהיו דברים שאני עשיתי שהיו מאוד לא לגיטימיים במבט של הרבה שנים אחורה. אבל אף פעם לא הייתי יכול לנתק את זה עם גם דברים שהיא עשתה. זה אפילו בקטע של אגו, אני חושב, למרות שיש מי שיטען שהכל קשור באגו. אבל את זה הייתי מתחרט, אבל בחיים לא הייתי עושה. מה הייתי באמת מתחרט שלא אמרתי לאף אחד? שלא אמרתי למישהו ספציפי? וואו. שאלה ממש קשה.
כן.
מה לא אמרתי לאנשים שאני כן מתקשר איתם? או אולי, אולי השאלה כאן מכוונת, אנשים שאני כן כבר לא דובר איתם אף פעם בכל מקרה. לא, נשאיר את זה בתור תשובתי היחידה כנראה. הדברים שהייתי מתחרט באמת שלא אמרתי, זה כנראה את זה.
בסדר גמור.
שזה מאוד מצער, כי אתה מכיר אותי שיש לך אדם בחיים שאתה אומר לעצמך, טוב, זה לא נדבר שוב אף פעם, זה טובת כולנו כנראה. ואז אתה מבין בשאלה כזאת שאתה דווקא לא, אין לך מישהו אחר שאתה רוצה להגיד לו משהו. בזמן הזה. די עצוב, אבל כן, זו תשובה אמיתית.
אתה מזכיר לי סיפור שקרה לי, אבל מהכיוון ההפוך.
אוקיי.
זאת אומרת, בן אדם שכבר די שכחתי ממנו, חבר לכיתה שעשה לי משהו נורא לא נחמד, אתה יודע, שנתיים אחר כך, מי זוכר? הוא סתם פגש אותי באיזה, לא זוכר איזה הזדמנות, איזה מפגש, אמר לי, ירדן, יש לי משהו להגיד לך כזה בצד, וזה לא, כאילו אמרתי, כן, אנחנו כזה עבדה ולא יותר. ואז הוא אמר, תשמע, אני זוכר מה היה אז לפני שנתיים, אני ממש ממש מצטער. אני כזה הייתי, וואו, טוב. ואז כאילו כמובן אמרתי לו, לא, בסדר, בסדר, בעיה, סגור, סגרנו את זה, ונפרדנו כילידים, אבל זה היה כזה, זה היה כזה. וואו, כמה זמן זה ישב עליו, כאילו, פתאום הוא בא אליי משום מקום, וזה היה חוויה מאוד מעניינת, וגרמה לי אחר כך לחשוב, אם היה לי תאומץ לעשות את אותו דבר, ואם בכלל הייתי חושב לעשות משהו כזה.
זה דורש תעצומות נפש לא פשוטות. אני גם יכול להגיד ש... זה שאנחנו מסוגלים, תיאורטית לדבר על האנשים האלה שניגשים ואומרים לאדם משהו כזה, בידיעה שזה יחשוף גם את... פרק הזמן שבו זה בהכרח ישב עליהם, זה מסוג הדמיות שאתה רוצה לכתוב אותם, אתה לא יודע אם אתה רוצה להיות הדמות הזו בעצמך. קצת גורר דברים. במסגרת הדרישות הפורמטיות, כעת אני אומר לך שנתבקשנו כל אחד בתורו, לא רק לציין אלא לספר לשני על שתי תכונות שאנחנו מחשיבים לחיוביות, שזיהינו אחד בשני.
נווה.
אתה רוצה אחד ואחד, או שכל אחד יקבל את הבמה הגדולה שלו למונולוג חוצב להבות?
תתחיל.
כמובן שאתה אומר לי להתחיל, בסדר גמור. זה ממתין לך בסוף. אתה רוצה בעצם לצבור מחשבות על מה אתה יכול להגיד עליי ומה שאני מדבר עליך?
להרוויח זמן.
טוב, תרוויח זמן, בסדר. כבר אמרתי לך שאתה מאוד טוב בלי דרך כלכלית. טוב. האמת שזה לא שאלה קשה בכלל. אני חושב שאני מאוד מאוד מקנה ברציונליות שלך. אני חושב שזה דבר מצוין. אני לא יודע איך עושים את זה, אבל אני חושב שהיכולת המופלאה שלך בתוך הזמן הקצר שבו דיברנו לציין מספר פעמים התייעלויות כלכליות מפליגות לכת, כדבר שהוא חשוב בחיים, לא רק שמוציא אותך מתחום החושב כלכלית, אבל לא בהכרח קפיטליסט מהסוג הרע, אלא גם יכול לתאר לעצמו עתיד שבו הוא דואג לו ולמשפחתו, בלי לסנות הרעיון הזה ולחפש גם אפיק שבו זה ימצא חן בעיניך. שוב, זה נתוח אופי קצת מופרז בשביל הזמן הקצר שאנחנו פה, אבל אני יכול להגיד שזה מאוד עורר אצלי התפעלות בזמן הקצר שלנו כאן. ותכונה שנייה שמאוד מאוד מוצאת חן בעיניי, זה שאתה מאוד לא עושה עניין גדול מהעובדה שיש לך חוש הומור. זאת אומרת, אני מכיר הרבה אנשים ביניהם, למרבה הצער, גם אני אולי, שתמיד חשים צורך, אתה יודע, להרים את הכל, או לעשות איזושהי ג'סטה מוגזמת לגמרי, כשמספרים בדיחה או כשהם מתלוצצים, ואתה פשוט שומר על פסון כל הזמן. זאת אומרת, אני מבין מאוד טוב מתי אתה צוחק כשאתה צוחק, אבל אתה לא מגזים לעברי כשאתה מעוניין להתלוצץ למשהו, להתבדח. ואני חושב שזו תכונה מעניינת מאוד. זה גם יכול אצל אדם שלילי יותר לקבל פרשנות של אדישות, אבל אני חושב שזה ממש לא זה, כמו שזה פשוט יכולת מופלאה להבין קומדיה שקטה בין שני אנשים שמדברים בשעת לילה מאוחרת על שאלות שהם קיבלו מראש. וזה נהדר בעיניי, אני מאוד מעריך את זה.
ממש ממש תודה. אז עכשיו לתורך, קודם כל אני שמתי לב שיש לך כנות יוצא דופן, לדבר, גם לפתוח דברים רגישים, גם לדבר כאילו על דברים ככה אישיים, לספר וזה, וגם הזכרת את זה בעצמך בחצי צחוק הזה, שאתה בן אדם שמוציא הרבה. ואני חושב שזה, יש בזה משהו נורא מדהים, זאת אומרת, זה איזשהו מחסום שאתה מוריד אותו, ואתה חושף את עצמך, ובעצם זה אתה גם פתוח גם לתת וגם לקבל הרבה מהסביבה, וזה דבר מדהים. דבר נוסף, זה העובדה שאתה, כאילו, אני מנסה למצוא מילה בומבסטית, כאילו, לזה, להגיד כאילו, לא יודע, חביבות, חן, נורא נורא כיף לדבר איתך. זאת אומרת, אני עומד פה, אני מניח שאפשר לבדוק כמה זמן, מסתכל עליך, מפטפט איתך, וזה נורא נורא כיף. אני חייב להגיד לך ממש ממש תודה. ממש אחלה, אתה אחלה בן אדם לסמול טוק.
תודה, זה מאוד עדדי, אני מאוד מאוד נהנה באופן שבו לא חשבתי שאני נהנה. תודה רבה. קיבלת עוד שאלה, או שאנחנו בעצם הגענו לישורת האחרונה של חיינו?
כנראה שהגענו לישורת האחרונה של חיינו.
טוב, אז אני משוך מהדברים הנפלאים שאתה אמרת, ואגיד לך המון 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 תודה, היה מאוד מאוד כיף לדבר, ואני חושב שאיכשהו גם הצלחת לראות לי כמה מחשבות חדשות לגבי האופן שבו אולי כדאי שאני אתחיל לנהל את החיים שלי.
לא התכוונתי.
אל תרגיש רע, זה יכול להיות גם טוב, אני חושב שהכלכלה של כמה מאיתנו אולי, אולי, אולי אפילו נשמח על זה. ומעבר לכך, אני אגיד ש כמו שאמרת קודם, אני אומר בחזרה שסמול טוק זה משהו שצריך שניים כדי שיעבוד, והיה לי מאוד 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 מעניין.
תודה רבה, תודה.
ערכה והפיקה, סיוון רדל.
סייע ותמך, דן פישגולד.
תודה גם להרצל, ונתראה בפרק הבא.